יש דברים שקוראים רק במשפחה.
לינו עם חייגו כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
אגדה ירושלמית. הסיפורים המרתקים והלא ידועים שהשפיעו על אופייה של ירושלים. עורך ומגיש יהודה הייזיקוביץ'.
מדי יום מאות אלפים באים ויוצאים שערי ירושלים, רובם עושים זאת באמצעות כביש מספר 1 המוכר יותר בכינויו כביש ירושלים תל אביב. מתברר שהנתיב הזה הוא עתיק יומין, ובמהלך שנות קיומו עברו בו מיליוני אנשים שעשו את דרכם לירושלים וממנה. אך מי תכנן ובנה את הנתיב הזה, וערך הדרך הזאת התפתחה לאורך השנים למה שהיא כיום. על מנת להכיר את הסיפור הפטלטל של הדרך לירושלים מאז ועד היום, הזמנו לאולפן את אביעד דמביץ, מנהל בית הספר שדה שער הגיא, ויחד איתו נטפס במסלול ההיסטורי עם העולים לירושלים לדורותיהם. שלום לך אביעד.
שלום וברכה.
על קיומה של העיר ירושלים אנחנו למדים כבר בחומש בראשית, על העולים לרגל ירושלים אנחנו לומדים במשנה, אבל באיזו תקופה אנחנו לומדים לראשונה על סלילת הדרך לירושלים?
כשאנחנו מדברים על הדרך לירושלים, אז כפי שאמרת, יש המון מקורות, וביחד עם זה באמת כשאנחנו רוצים לראות בעיניים את הפעם הראשונה, ודברים שנמצאים חלקם עד היום, זה למעשה מהתקופה הרומית. כשאנחנו מדברים על התקופה הרומית, על הסלילה בתקופה הרומית, בוודאי שזה יושב על דברים עתיקים יותר, אבל בפועל אנחנו לא רואים את הדברים העתיקים, אלא רק מהתקופה הרומית, וכשאנחנו אומרים תקופה רומית, זה החל מהמאה הראשונה לספירה, עד המאה הרביעית לספירה, וזה נכנס משם, מתחיל להתגלגל קדימה.
למעשה לירושלים יש יותר מדרך אחת.
נכון, לירושלים יש דרכים גם מצפון, אם זאת דרך שכם, אם זה מדרום דרך חברון, אם זה ממזרח מעלה, דרך מעלה אדומים, אז יש עוד דרכים, אבל הדרך המרכזית ביותר, הדרך שמחברת בין מישור החוף, בין יפו, עיר נמל חשובה באותה תקופה, זו דרך ירושלים תל אביב של ימינו.
וכאשר אותם רומאים שסוללים לראשונה את הדרך הזאת, על פי מה הם קובעים היכן הנתיב יעבור? כלומר, בכל זאת מגיע אותו מהנדס ומסתכל על התוואי, על הטופוגרפיה של הסביבה, על פי מה הוא מחליט כאן דווקא ולא שם?
זו שאלה מעולה, כי כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה בימינו, אנחנו רואים שהגיא הופך למישור והיה יעקב למישור, מה שרוצים עושים, מנהרות וגשרים. בעת העתיקה המבט הוא מבט טופוגרפי, זאת אומרת באזור שיש עמק או יש נחל, לא נחלים עם מפלים כמו בנחלי מדבר יהודה, נחלים מתונים, אז אנחנו רואים בהם אופציה מאוד מאוד טובה. הדבר הנוסף, אנחנו מחפשים עלייה שהיא כל הזמן עלייה תמידית בלי ירידות באמצע. זאת אומרת, אם הגעתי לנקודת גובה מסוימת, אני לא רוצה לרדת ועוד פעם לעלות. ולכן, כשאנחנו הולכים לתוואי של הדרכים הרומיות, אנחנו נראה חשיבה מאוד מאוד מתוכננת. אולי נגיד גם משהו קטן. בתקופה הרומית, זו תקופה שבה אפשר להתחיל לראות הרבה יותר מפות. והמפות הן מאוד חשובות בשביל להבין איפה הדרכים עוברות, ואיפה יש הרים, איפה יש עמקים, ומעילה זה עוזר לנו למתכנן הכביש, עוזר לו לבוא ולבחור את הנקודה המתאימה ביותר.
ובכל זאת, גם בבנייה עצמה של הדרך, יש איזה שהם מאפיינים מאוד ייחודיים של צורת הבנייה הרומאית. מה בדיוק תוכל לפרט לנו קצת? איך נראית דרך רומית?
זה לא יאמן. אנחנו מדברים היום בשנת תשפ"ג, אנחנו הולכים 2,000 שנים אחורה, ואנחנו רואים את אותו רעיון, זאת אומרת, תשתיות שקיימות, זה אומר עכשיו לבוא וקודם כל לחפור קצת למטה, בתוך האדמה לחפור למטה כדי ליצור תשתית. אם היום אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים מכבש שכובש את הכביש, בצורה מאוד מאוד דומה גם בעבר, בתקופה הרומית ככה הם עושים את זה, הם מהדקים את הקרקע, על גבה יוצרים שכבה ראשונה, שכבה שנייה, יש אבנים מהצדדים, כמו האבנים שמסביב למדורה בלג בעומר, אז גם בצדדים של הכביש, כדי ליצור דרך מאוד מאוד חזקה, מסיבית, שתצליח להתמודד עם כל, גם בעיות המזג האוויר, גשם, שלגים, וגם עם הבלי הטבעי, כשקרקרות עוברות על הדרך.
ועדיין לרומאים יש משהו ייחודי, משהו עוד מאוד מעניין, שזה בעצם תמרורים, אבני מיל. מה בדיוק המשמעות? למה הם נועדו? מה המיוחד ב...
אז אבני מיל נמצאות כל מספר קילומטרים, מיל, מידה שונה, והמטרה היא קודם כל באמת פשוטה, אני מגיע לצומת דרכים, אני יודע לפנות ימינה או שמאלה, או שאם אני מתקדם בדרך, אני יודע עוד כמה קילומטרים אני אמור להגיע ליעד שאליו אני רוצה להגיע. אבל הדבר החשוב ביותר מבחינתם, זה מה שנקרא פפוגנדה. לאו וליצור, הקיסר הרומי יבוא ויכתוב שהוא זה שהקים את הסלל, את הדרך בתאריך זה וזה, כדי לפאר את השם שלו, להראות שכדאי לכם להשאיר אותי הלאה גם לתקופות הבאות. וכשאנחנו מסתכלים, אמרתי שנשארו, יש המון דרכים שעוד נשארו בכלל בכל אירופה, אבל בארץ ישראל גם לא מעט. אבל יותר משהדרכים נשארו, אפשר לראות אותם קצת באזור דרום הר חברון, אפשר לראות אותם קצת באזור עמק האלה, אבל הדבר שנשאר הכי הרבה זה באמת אותם עמודים. זה נראה ממש כמו עמוד שעליו כתוב, זאת אבן המיל, שעליה כתוב את הדברים שאמרנו, ובעזרת אותם אבני מיל, שנמצאו במקומם כעבור 2000 שנים, אני יכול לבוא ולסרטט את הדרך הרומית.
אז אנחנו מבינים איך התהליך הזה מתפתח, זאת אומרת, מהרגע התכנון ועד הביצוע ואיך זה נראה. אבל שאלה אחת צריכה להישאל, מה המטרה בעצם? למה הרומאים בונים פה נתיבים כל כך מושקעים? בשביל מה הם צריכים את זה?
זה שאלה מאוד מאוד טובה, כי כשהיום אנחנו מסתכלים על מה זה כביש, כביש נועד לשרת אותנו האזרחים. וכשאומרים לנו אנשי צבא, אומרים צבא, אז אומרים יש להם את שטחי האש, שטחי האימונים שבהם הם מתאמנים. זה יכול להיות בצפון, זה יכול להיות בדרום, בצפון בגולן, זה יכול להיות בדרום באזור הנגב. ולעומת זאת, בעת העתיקה זה ההפך. הסיפור כאן הוא לא האזרח. האזרח לרוב יחיה כל ימיו בנקודה X. הוא יחיה בירושלים, הוא יחיה ביפו, הוא יחיה בצפון או בדרום, לא משנה. כמות הפעמים שהוא יצא ממקום למקום היא נמוכה. את מי זה ישרת בעיקר? את הצבא. למה הצבא צריך דרכים? כי הצבא צריך לשנע במהירות ממקום למקום. גם הודעות הוא צריך לשנע בצורה מהירה. אבל לא פחות מזה, הוא גם צריך לשנע את הצבא עצמו. ואם עכשיו רוב הצבא נמצא בדרום, או הצבא נמצא במצרים, ועכשיו יש מלחמה כאן בארץ ישראל, הוא צריך להגיע כמה שיותר מהר לארץ ישראל. וזו מטרת הדרכים. ולכן גם, אנקדוטה קטנה, כמעט כמות הדרכים שנמצאות ב... לא יכול לומר בכל אירופה, אבל במערב אירופה, אזור בריטניה, שבריטניה גדולה מאיתנו הרבה יותר, שווה לכמות הדרכים שקיימות בארץ ישראל מבחינת קילומטרים. כי ארץ ישראל הייתה ארץ של המון מלחמות בין הצפון, הממלכות בצפון, לבין הממלכות בדרום, וארץ ישראל היא ארץ מעבר.
אז הדברים שאתה אומר בעצם מתחברים יפה מאוד עם דבריו של רבי שמעון בר יוחאי במסכת שבת דף למד ג' שאומר שכל מה שהרומאים עשו, כל מה שתקנו לא תקנו אלה צורך עצמן. כלומר, אל תבין פה שיש פה איזה משהו טובת הציבור, סרקו זה האינטרס הצבאי שלהם, הם רצו, היו מדינה, צבא שרצה לכבוש כמה שיותר שטחים, וכל מה שהם בנו בעצם זה היה לקדם את האימפריה שלהם.
נכון.
ובכן, אנחנו יודעים שהנתיב הזה, כפי שבכל זאת נשארו שרידים פה ושם, מתחיל איפשהו באזור שער הגיא, אבל אתה יכול לפרט באמת איפה הוא מתפתה, לאן הוא הולך, לאן, איזה נקודות הוא עובר בדרך?
כשאנחנו מדברים על התקופה הרומית, שוב, אנחנו צריכים לחזור למה שאמרנו מקודם, הם הולכים על תוואי שהוא תוואי נוח. תוואי נוח זה אומר עמק או אומר שלוחה. שלוחה הכוונה לעלייה מתונה ורציפה בלי ירידות תוך כדי. ולכן הדרך שבה הם בוחרים זה חלק שנמצא מצפון לכביש מספר 1 של ימינו, על האזור של נווה אילן של ימינו, מלטרון לכיוון נווה אילן, ומשם לכיוון אבו גוש, לכיוון הקסטל, ועולה במעלה, שעד היום יש לו את השם הזה, ומי שמסתכל במפות יכול לראות את זה, מעלה רומאים שנמצא בהר המנוחות של ימינו, ממש למרגלות הר המנוחות של ימינו.
מה מאפיין מעלה רומאים? מה זה בדיוק?
מעלה רומאים זה בעצם, אולי אפשר לומר, הנקודה הלא מוצלחת. זאת אומרת, למה יש צורך בעוד עלייה? הרי אמרנו שרוצים לעלות עלייה כל הזמן מתונה, בלית ברירה צריך לחצות את נחל סורק, סיבוב מוצא. אז שם צריך לרדת לאפיק נחל סורק, ויש עלייה לירושלים, למרחב ירושלים, וזה מעלה רומאים שהוא נקודה כביכול לא מוצלחת בתוואי של הרומאים, אבל כשצריך להגיע לירושלים צריך להגיע.
אז זאת אומרת, אם אנחנו מדברים היום במיקומים של ברי ימינו, אנחנו מדברים על עלייה בעצם בהר, בין הר המנוחות להר נוף, מתחיל שם אותו מעלה רומאים, מגיע למה שהיה היום כבר גבעת שאול, ומשם, דרך מה שאנחנו מכירים כרחוב יפו, מגיעים עד ירושלים עצמה.
נכון, עד ירושלים העתיקה.
אז זה התוואי, ואנחנו מכירים אותו בעצם עד היום, אבל היו גם תקופות שהוא השתנה קצת. ואנחנו מדברים על התקופה הביזנטית, שזה כמה מאות שנים אחרי התקופה הרומית. מה קורה שם ולמה זה משתנה הדרך?
אז התקופה הביזנטית התאפיינת ביחס שונה לירושלים, זאת אומרת יחס דתי שונה לירושלים, מהצד הנוצרי, ופתאום ירושלים הופכת להיות מקום עלייה להמון המון מה שמכונה צליינים. כשהם מגיעים לירושלים, ממילא צריך לבוא וליצור להם חוויה גם בדרך. ואם רוצים ליצור חוויה בדרך, ונשאר באותו תוואי שהיינו בו עד היום, אז אין שם שום דבר מעניין, מבחינת הדת הנוצרית. ולכן הולכים למקומות שבהם יש זיהויים של כל מיני סיפורים ששייכים לנצרות, והנקודות האלו עוברות בלטרון, אותה נקודת מוצא של הרומים, אבל הן עוברות גם באבו גוש, והן עוברות גם בסיבוב מוצא. וממילא כשאנחנו עכשיו יוצרים דרך, אנחנו יוצרים דרך קצת שונה, שתעביר את הצליין דרך הנקודות האלו.
למעשה דרומית יותר מאשר הדרך הרומית.
נכון. שצריך לומר, השינוי מתחיל בתקופה הביזנטית, אבל השיא שלו הוא למעשה בתקופה הצלבנית. זאת אומרת, החל מהתקופה הצלבנית, ממש כבר מתחילה דרך. האם זאת דרך טובה, דרך מושלמת? לא, אנחנו מקדימים את המאוחר, הדרך הטובה תהיה בשלבים הרבה הרבה יותר מאוחרים וקרובים לתקופתנו.
אם מתארכים את זה יחסית לזמננו, אנו כמה שנים אחורה אנחנו מדברים כשזה תקופה הביזנטית הצלבנית, הדרך הזו שאתה מדבר עליה, מתי זה פחות או יותר
קורה? תקופה הביזנטית, אנחנו מדברים לפני 1,600-1,500 שנים, והתקופה הצלבנית היא כבר לפני 1,000 שנים.
אז אנחנו מדברים תקופה ארוכה מאוד, ולמעשה מאז התקופה הצלבנית ועד ימינו, התוואי פחות או יותר נשאר אותו דבר.
נכון.
אבל אז בשנת 1869-67, קורה משהו חדש בדרך הזאת. מה בעצם קורה שם?
בלי להיכנס ולהעמיק בתוך סיפורים שהם סיפורים הרבה יותר כוללים, אבל קורה משהו בירושלים. ירושלים היא עותמנית, והחל מאמצע המאה ה-19, זאת אומרת, לפני 150 שנים, פתאום יש אפשרות, העותמנים נותנים אפשרות למדינות אירופה להיכנס לארץ ישראל כחלק מהסכם שנקרא הסכם הקפיטולציות, שלא נרחיב בו עכשיו. אבל זה מביא ביחד עם זה, מביא הרבה צליינים נוספים, ואחד מאותם אנשים שמגיעים לכאן, ובדרכו בכלל לתעלת סואץ, חנוכת תעלת סואץ, 1869, הקיסר האוסטרי פרנץ יוזף. ולכבוד פרנץ יוזף מחליטים לבוא ולסלול דרך יותר טובה, שוב, לא דרך מושלמת, אבל דרך יותר טובה, והדרך הזו היא כבר ממש התוואי זה יותר מהתוואי, זה כבר הסיפור שילווה אותנו עד למעשה מלחמת העצמאות.
מה שקורה אז בעצם זה שהדרך הזו הופכת להיות דרך כבושה יותר, או מה בעצם קורה בשטח, מה עשו שם?
היא דרך עם התאמה יותר לקרקרות, דרך שאפשר לעבור בה יותר בקלות, וגם אפילו בנראות שלה היא נראית יותר טוב, ובהמשך יהיה שם חן דרכים בכניסה למחלף שער הגיא, חן שער הגיא.
שנועד למי, למה?
הוא נועד, תחנות דלק יש לנו היום בכל הארץ. תחנת דלק אומרת, נגמר לי הדלק ברכב, צריך למלא, כי נגמר האנרגיה. מגיע הסוס, רגע לפני העלייה, הוא חייב לקבל אנרגיה, אז במקום להביא לו דלק, מביאים לו מים. ואז הוא יכול להתחיל לעלות את העלייה. כנ"ל לפני העלייה לירושלים, סיבוב מוצא, יש שם גם חן דרכים של יהושע ילין, שגם מטרתו לבוא ולהביא את הקפה, את המאפה הקטן לנהג, לעגלון, ולתת מים לסוסים לפני שהם עולים.
הטורקים עושים עוד משהו על הכביש הזה, מוסיפים מה שנקרא מצדיות. מה זה בעצם?
המצדיות, יש 17 מצדיות, זה מבנים קטנים, לא גדולים, היינו קוראים להם היום פילבוקסים. פילבוקסי שמירה, והם נועדו לשמור על הדרך. יש סך הכל מיפו עד ירושלים, אמרנו 17, אבל רובם לא נשארו. יש כמה כאלו שאפשר לראות, מצדית אחת ממש בתוך ירושלים, ליד שוק מחנה יהודה, תחנת המשטרה של ימינו, זאת הייתה מצדית ראשונה. מצדית נוספת קיימת עד היום מחלף שער הגיא, שם את תחנת הדלק, מאחורי תחנת הדלק. יש שם עוד אחד, ואחת קואלה באמצע אזור של ברמלה, באמצע אזור של תיקון רכבים, כל הגראז'ים שנמצאים שם.
צריך להגיד עוד משהו, שהשינוי הגדול שמתחולל בעקבות הסלילה לכבודו של פרנץ יוסף, זה שהמהירות להגיע מיפו לירושלים יורדת פלאים, זאת אומרת, קצב ההליכה היה הרבה יותר מהר, או הנסיעה, מיומיים או יום וחצי שלקח עד אז, זה מצטמצם ל-10 שעות בלבד, שזה כבר באמת חידוש משמעותי, בו ביום אנשים יוצאו בבוקר, והגיעו עד סוף היום לירושלים. אנחנו מתקדמים במרוץ ההיסטוריה ומגיעים לשנת 1925, התקופה היא המנדט הבריטי, ואז לראשונה, סוף סוף, מה קורה לכביש?
הכביש נסלל. פעם ראשונה סוללים את הכביש, אנחנו גם מדברים על איזה מעבר טכנולוגי שקורה פה בין לבין, כרכרות, מונטיפיורי של 1860 שיוצא מהחומות ומגיע בכרכרה. אנחנו כבר מדברים תקופה של מכוניות. האם לכולם המכוניות? לא. אבל הבריטים, שוב, רוצים לבוא ולשנע, לאו דווקא צבא, אבל לשנע את המנהיגים ממקום למקום, יותר נוח ברכבים, וממילא זה אומר לבוא וליצור דרך סלולה. וכשאנחנו מדברים דרך סלולה, אנחנו מדברים סך הכל 6 מטרים רוחב. זה לא שעכשיו אנחנו מדברים על כביש מהיר כמו של ימינו.
לקראת קום המדינה, אנחנו כבר מכירים את הסיפורים, אנחנו רואים את העדויות כל פעם שאנחנו עולים בכביש ירושלים תל אביב, את השרידי הרכבים שלא צלחו את הדרך, ומשהו שם בתפיסה משתנה. זאת אומרת, העובדה שיש רק דרך אחת ירושלים משתנה. מבינים שככה זה לא יכול להישאר, וגם אחרי קום המדינה מתחיל שינוי של כל האזור הזה. מה בעצם קורה בנושא הזה של הכבישים לירושלים?
במסכת אבות מופיע, עדכן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. אחרי קום המדינה יש הבנה בהנהגה שהכביש היחידי שהגיע לירושלים זה כביש מספר אחת, כביש ירושלים תל אביב. ואם לא נתקין את עצמנו כמו שצריך בפרוזדור, ולכן גם המרחב של ירושלים נקרא פרוזדור ירושלים, לא נוכל להגיע לטרקלין, לא נוכל להגיע לירושלים. ומעבר ליישובים ומעבר לחקלאות שיוצרים בכל המרחב, באים ומקימים, סוללים עוד שני כבישים. כביש 1395, כביש שמגיע מ... השתעול של ימינו לכיוון צובה ולכיוון עין כרם, וכביש שני 375 שמגיע מצומת האלה. המטרה היא לבוא וליצור תחליף, במידה ועוד פעם ינסו כמו במלחמת העצמאות לעצור את הרכבים מלהתקדם ולהתקיף אותם, יהיה לנו דרכים חלופיות שבהם נוכל לנסוע.
חולפים כמה שנים והמדינה מתפתחת והצרכים גדלים, וכביש ירושלים תל אביב עובר שדרוג, כאשר מכביש של נתיב אחד לכל צד, הוא גדל לשני נתיבים כל צד. אבל זו רק התחלה של סיפור שהולך ומתמשך, כי זה לא ממש מספק את הסחורה. יש בעיה לירושלים, הפקקים נמשכים. מה הסיבות שגרמו לבעיות האלה תמיד בכניסה לירושלים?
אחרי קום המדינה, קודם כל, ירושלים הופכת להיות עיר הבירה של ישראל. וממילא כל קריית השלטון עוברת לירושלים, הכנסת עוברת לירושלים, ומדי יום עולים אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים מתחילים לעלות לירושלים. ולירושלים בסוף יש נתיב אחד שמגיע אליה. זאת אומרת, הזכרתי את כביש 375 ו-395, זה דרכים קטנות וחלופיות למצב הצורך, ובמיוחד תושבים מקומיים. כביש מספר אחת סובל מאומס, ואולי חשוב להגיד, ופה זאת נקודה חשובה שעד עכשיו בכלל לא הזכרנו. הנקודה שזה כביש לא נכון מבחינת התוואי שלו. זאת אומרת, אנחנו מדברים, רגע נזכיר לכולם מה קורה כשאנחנו נוסעים בכביש מספר אחת מכיוון לטרון. הגענו למחלף שער הגיא והתחלנו לעלות, ואנחנו עולים ועולים ועולים, מגיעים למחלף שורש, ומה קורה משם? נוסעים 1.2 קילומטר ישר, ומתחילים לרדת למחלף חמד, לנחל כיסלון. ואז אנחנו עולים לקסטל, עולים, 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 ומתחילים לרדת שוב לנחל סורק למוצא, ואז שוב עולים. זאת אומרת, כל פעם אנחנו מרוויחים עלייה, אבל אז מפסידים אותה בירידה. אנחנו לא שומרים על הגובה שלנו. וכל עלייה כזאת מביאה איתה כמובן פקקים, כי זה מסעיות, וזה כל פעם גם עם פרייבט רגיל, עד שלוקח לו להניע מחדש, לוקח לו זמן עם זה, וצריך למצוא לזה פתרון.
ולא רק זאת, כל התחבורה הזו, כל העומס הזה, מתנקז כולו לכניסה לירושלים, ויוצר שם פקקים. קיצור, כל הכביש הזה הופך את סיוט אחד גדול, והדרך לירושלים הופכת להיות מייגעת ולא נעימה בכלל. ואז חולפים עוד כמה שנים טובות, וכל המערכת, כל המערכת הכבישים לירושלים משתנה מקצה לקצה. מה קורה שם? משער הגיא ועד ירושלים, הכביש כבר לא אותו כביש, הכל משתנה, גם הכניסות לירושלים. מה בעצם קרה שם?
קודם כל, הזיכרון מתעתע בנו. אנחנו לא זוכרים מה לפני, רגע לפני. אני אתן אולי רק איזה כמה אנקדוטות, אפילו תאריכון קטן. ב-1965 יש לנו 4 נתיבים. ב-1971 יש לנו מעקף אבו גוש. צריך להבין שעד 1971 הדרך עוברת בתוך אבו גוש. ב-2007 מקימים את הכביש של עמק הארזים. בשנת 2017 חונכים את מנהרות הראל ומוסיפים עוד נתיב, בעצם 3 נתיבים לכל כיוון. ובשנת 2022 כביש 16 נפתח. זאת אומרת, לאט לאט מחפשים את הפתרון המושלם לבעיה הזו של העומס, אבל גם, וזה הדבר שמתעתע ואנחנו לא שמים לב, זה לא רק כמות הנתיבים, וזה לא רק התוואי שלהם, אלא גם שינוי בגובה הנתיבים. ודוגמה קטנה, בעלייה ממחלף שער הגיא עד שורש, לנו זה נראה שאנחנו נוסעים רגיל. זאת אומרת, לא השתנה שום דבר חוץ מהעובדה ששינו את כמות הנתיבים, 3 נתיבים לכל כיוון. בפועל, הקימו שם סוללות בגובה מעל 15 מטרים, כדי שלנו נרגיש כל הזמן, הרכב יהיה כל הזמן בתנועת עלייה מתונה, בלי להפסיד ולו ברגע אחד את הגובה שלנו בכיוון ירידה. זה הדבר הראשון שאפשר לשים לב. הדבר השני, כשאנחנו מסתכלים בהמשך במנהרות הראל, אז מנהרות הראל המטרה שלהם שלא נעלה עד הקסטל, להוריד גובה עדיין, יש שם עלייה, אבל עלייה קטנה, ומהצד השני, כיוון נחל סורק, שלא נצטרך לרדת עד נחל סורק, אלא יש לנו שם את הגשר שעובר מעליו. ובעצם כל הסיפור הזה של הדרך לירושלים זה עניין של שינוי התוואי, אמרתי מקודם אבו גוש, זה עניין של הגדלת הנתיבים, זה עניין, הזכרת מקודם, ויסות לכיוון כביש 16, לכיוון עמק הארזים והכניסה לירושלים, וזה גם יצירת עלייה מתונה לאורך כל הדרך, כמה שפחות להפסיד את העליות שבהם כבר הרכב השקיע מאמץ גדול.
למעשה השינויים הגדולים האלה שאתה מדבר עליהם, צמצמו את הפער בין הנקודה הכי גבוהה לנקודה הכי נמוכה במעלה הדרך לירושלים, ב-150 מטר, כלומר פחות עליות וירידות במספרים שכאלה. טוב, אז זהו. אז בפעם הבאה שאתם עולים לירושלים במהירות וביעילות, תנסו לדמיין את העולים שסרחו את רגליהם במשך יומיים בשבילים הקשים, בעליות החדות ובירידות התלולות, עד שהגיעו למחוף חפצם. זכינו שבדור שלנו ההגעה לירושלים הפכה לקלה ומהירה, וזאת בוודאי לקראת עליית ההמונים הצפויה לכשיבנה בית המקדש בקרוב.
כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השלטים, מובילים לירושלים.
תודה אביעד על הידע המרתק שהקנית לנו, וכאן למעשה מגיע לסיומו עוד פרק בפודקאסט אגדה ירושלמית.
תודה.
האזנתם לאגדה ירושלמית מבית משפחה פודקאסט. אני יהודה איזיקוביץ'. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820, שלוחה 10.
שבלב, הוא שבלב.